המשנה בדף כ"ה עמוד א' כותבת שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. הדין הזה של שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה נובע מההלכה הידועה שהגמרא מבארת בהמשך בהלכות קריאת שמע או מהלכות תמים לנפש פסח שני. זה נובע מההלכה של עוסק במצווה פטור מהמצווה. הדין הזה של עוסק במצווה פטור מהמצווה הוא הגורם לכך ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. יש לעיין, אני אומר מיד נקודה שנרחיב עליה אולי בהמשך, ואולי עדיין היא תישאר בצריך עיון, אבל נדמה לי שזה... זו שאלת מפתח מבחינת הגישה אפילו ללימוד. פירוש המילה שלוחי מצווה, מה זה שלוחי מצווה? האם שלוחים פה במובן של שליח ומשלח? מי המשלח? מי השליח? המצווה משלחת ואתה השליח של המצווה. צריך להבין בדיוק מה זה שלוחי מצווה, ואנחנו נחזור ונדבר על זה, אבל תוך כדי קריאה של המשנה מיד צריכים לעמוד על זה. אנחנו לא מוצאים את הביטוי הזה בכל מקום. כתוב עוסק במצווה פטור מהמצווה. כאן אנחנו מדברים על שלוחי מצווה. האם יש בזה משהו מיוחד? ואם משהו מיוחד, אז צריכים להבין מה פירוש המילה אפילו של שלוחי מצווה. אבל כל פנים, הביטוי השגור הוא עוסק במצווה פטור מהמצווה. גם שם צריכים לשאול מה זה עוסק במצווה. מה רמת העיסוק, כמה הוא נקרא עוסק במצווה. אבל השאלות האלה הן שאלות לשוניות, מילוליות, אבל כפי שנראה הן מהותיות גם כלהבנת הגדרת הדין. הכל פנים רשי אומר פה, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, אומר רשי, שלוחי מצווה הולכי בדרך מצווה, אז כנראה שהדרך מצווה, הולכי בדרך מצווה זה משמעותי, רשי צריכים ללמוד רשי כמונה מאות, כסופר מרגליות, רשי אומר פה מרגלית, הולכי בדרך מצווה, למה הוא אומר את זה אני לא יודע, אבל כל פנים כך הוא אומר, הולכי בדרך מצווה, כגון ללמוד תורה ולהגביל פני רבו ולבדות שבויים. אז רש"י מביא פה שלוש דוגמאות. ללמוד תורה, להגביל פני רבו, לבדות שבויים. וזה באמת תמוה. קודם כל, למה רש"י צריך להביא בכלל דוגמאות? הרי הגמרא אומרת, עוסק מצווה פטור מהמצווה. אז כל מצווה, שרש"י ימנה פה את תרי"ג מצוות, או לפחות את הריש ממך את מצוות עשה. תוקע בשופר, אני יודע, מניח תפילין, חסר מצוות, עושה קידוש. יש לנו רש ממך את מצוות עשה, שעל כולם נאמרה הלכה שעוסק במצווה פטור מהמצווה, והרי זה הדין של המשנה. כנראה שיש משהו מיוחד בשלושה האלה, בשלושה הדוגמאות הללו. ובאמת הדוגמאות לכשעצמם הן גם תמועות מכיוון אחר. אם אתה אומר שזה ההלכה כפי שהגמרא אומרת, כן? הגמרא אומרת, מינן, מיליד, אתנו רבנן וכו', וזה ההלכה שעוסק במצווה פטור מהמצווה, אז כן, הגמרא הרי אומרת זה מפורש, עוסק מצווה פטור מהמצווה. רק הגמרא שואלת, מה אחת נפקא, מה אתה נפקא? יש שני לימודים, שני מקורות לכך שעוסק במצווה פטור מהמצווה, אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, ברשות ראש הישיבה, איך שלא יהיה, הדין הזה של עוסק במצווה פטור מהמצווה הוא לכל המדבר על כל המצוות. אז למה אנחנו מדברים על הנושאים הללו? וגם קשה הפוך, עוסק במצווה פטור מהמצווה, לכל הפירוש הפשוט, עוסק במצווה, לא עוסק בהכשר מצווה. הפעולות האלו הם לכל ההכנה למצווה או הכשר מצווה, ללמוד תורה, להגביל פני רבו, לבדות שבויים. אם נדייק קצת ברש"י, כנראה שרש"י בא פה להתייחס למילה שלוחי מצווה. מה פירוש שלוחי מצווה? מה זה שלוחי? אז ייתכן שמיד לכן רש"י הקדים הולכי בדרך מצווה. לפי זה שלוחי מצווה זה לא המושג של שולח, משלח ושליח. שלוחי זה כמו שמצאנו בכמה מדברים, שילח זה הרגל, משלחי השור והחמור. זה לא הפירוש שהוא שולח אותם, שהשור והחמור הם השלוחים של הבעלים, זה ודאי לא ככה. אלא הכוונה, אדם, או אפילו בהמה, המשולחים, המשתלחים, זה מושג של הליכה. זה שילח, זה הרגל, תוך כדי הליכה הוא מזיק. זאת אומרת, יש כאן כנראה ברשי איזו הדגשה מדוע קוראים לזה שלוחי מצווה ולא עוסק במצווה. זה בא לחדש גדר נוסף מלבד, או מרחיב את הגדר מלבד ההלכה שעוסק במצווה פטור מהמצווה. ומה זה עוסק במצווה? באמת זה כפשוטו, פשטות מצוות ממש, לא בהכנה למצוות. אז או, גם שם נראה אולי יש אילו גדרים נוספים, אבל זה באמת דיון כבר בקדמונים, האם הכנה למצווה גם כן בכלל עוסק במצווה פטור מהמצווה. אולי עוד נחזור לזה. אבל במשנה שכתוב שלוחי מצווה בהתייחסות שלנו להלכות סוכה, אז מיד רש"י אומר שלוחי מצווה הולכי בדרך מצווה. זאת אומרת, הולכי בדרך זהו הפותר, ההליכה, זה הפירוש המילה גם של שלוחי מצווה. והפטור הזה הוא באמת לא פטור רגיל, אלא צריכים למצוא את אותם הדברים שבהם הוא הולך. מה לעשות שהמקרים האלו הם עדיין בעייתיים, אבל על כל פנים זה אילץ את רש"י בכלל לדבר על הדוגמאות הללו שכולם בהליכה. אם אנחנו נרצה קצת יותר להקל את ההתמקדות בהליכה, אנחנו יכולים אולי להזדקק לדברי הגמרא מיד בהמשך, שהגמרא לומדת בשבתך בביתך פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך פרט לחתם. אז יש פה מושג של לכת, אנחנו מדברים פה על המושג שהלכת, המושג הזה שהליכה, זה עצמו מושג שהוא פותר מהמצווה השנייה. אז המושג הזה שההליכה בנתונים מסוימים, הליכה לדבר מצווה או הליכה בתרית וכולי, נראה בהמשך, אבל כל פנים יש פה איזה וורט מיוחד גם בילפותה, גם בפסוק, אבל זה לא יכול להיות רק משהו מקרי שהפסוק דיבר על לכת. זה לא ייתכן שנותן התורה למד פה את זה רק מכאן, אלא כנראה שיש גם במעשה ההליכה איזה עיקרון מסוים. את העיקרון הזה בא רש"י להדגיש ולחשוף בפנינו. הולכי בדרך דרך מצווה הם הפטורים, כגון ללמוד תורה ולהגביל פני רבו לבדות שבויים. אבל זה עדיין לא עונה על הבעיה היסודית, לכאורה זה רק הכנה והכשר מצווה. יש לנו פה עוד שאלות. ללמוד תורה, יש את השאלה המפורסמת שרבים דיברו עליה, זה מופיע כבר, הרב נרי השליטה אמר לי שזה מופיע כבר ברבנו תם, ראש הישיבה כמדומני דיבר על זה. בכל אופן, זו שאלה שמופיעה באור שמח, בקהילות יעקב, בשיעורי הרב סולובייצ'יק. שאלה פשוטה מאוד, יש לנו הלכה מפורסמת שלימוד תורה, יש לנו הלכה מפורסמת שלימוד תורה, אז אין בזה עוסק מצווה פטור מהמצווה, הוא מפסיק ללמוד ועושה את המצווה אם אי אפשר לקיים על ידי אחרים. אז קל וחומר הולך ללמוד תורה, קל וחומר הולך ללמוד תורה. אז אור שמח באמת עונה, מלישר שיבה דיבר על זה שיש פה גדול שימושה יותר מלימודה, ואני לא אלך בכיוון הזה אלא כיוונים אחרים כנראה. אבל בכל אופן אנחנו רואים פה איזה הלכה נוספת. הלכה הנוספת הזו היא גנוזה במילות הזהב של רש"י הקדוש, שלוחי מצווה הולכי בדרך מצווה. אוקיי, מהו הגדר ואיך זה בדיוק עובד אנחנו נצטרך לפתור. על כל פנים, דינו של רש"י, גם כן חידוש גדול מתקיים בדיבור הבא, הדין לפי של המשנה לפי רש"י, פטורים מן הסוכה ואפילו בשעת חנייתם. זאת אומרת, אף על פי שהם לכאורה לא עוסקים במצווה, מכל מקום הם פטורים מן הסוכה אפילו בשעת חנייתם, ועל זה יצא קצפו של התוספות. תוספות מצטט את רש"י, ודרך אגב במסכת סוכה תוספות מרבה מאוד לצטט את רש"י, תמיד כנראה רש"י נאבד באותה תקופה. דיבורי רש"י כמעט תמיד מופיעים בתוספות מילה במילה. על כל פנים, גם שספר בעלי התוספות לא חיפשתי, לא ראיתי שעמד על זה. על כל פנים, זה משמעותי מה שהערת שוליים הזו מבחינת דברי התוספות. תוספות מתקשה בדברי רש"י, שואל קושיות עצומות הרש"י. אם מדברי רש"י הבינו התוספות, יוצא שאפילו בשעת חנייתם, כלומר שהוא יכול לקיים את שניהם, אפילו ביכול לקיים את שניהם. הרי בשעת חנייתם הם יכולים לכאורה להיות בסוכה, לשבת בסוכה, לישון בסוכה, כן? ואף על פי כן פטורים. מכאן שהתוספות ייחסו לרשי שיטה שאפילו באפשר לקיים שניהם הם פטורים. ואז תוספות שואלים הרשי, וכי אדם שתפילים בראשו, ציצית בבגדו, ייפטר מכל המצוות, והוא מביא על זה ראיה מפרק בן המודר, שלא ייתכן לומר כן. ולכן תוספות מגיעים למסקנה, וצריך לומר דחנה מאירי בחיי גוונה, דימיטרי דבקיום מצוות סוכה, ומבטלים ממצוות. זאת אומרת, השעת חנייתם היא סיטואציה כזו, שזה, אם הם אז ישבו בסוכה, מאירי פה מסביר שני אפשרויות, יצטרכו ללכת לבנות סוכה, משמע במאירי אפילו, בהמשך אפילו להיכנס לסוכה שבנויה ועומדת, כמו שמשמע בגמרא בדף כ"ו, אז גם כן זה יכול לגרום להם לביטול של מצוות מה שהם הולכים, ללמוד תורה, להגביל פני רבו ולבדות שבויים, ולכן יוצא שבמקרה הזה זה לא נקרא אפשר לקיים שניהם. אני רק אומר מה שהקדמתי קודם, את ההערה המדעית, שדיבורי רש"י מופיעים בתוספות כסדר, וגם פה אני לא בטוח שתוספות מתכוון וצריך לומר שהוא חולק על רש"י. יכול להיות שזה הפשט שלו ברש"י, זה אולי הפשט שלו ברש"י, ואז מיד זה יתרץ סתירה שלכאורה קיימת ברש"י. הרי רש"י בדיבור המתחיל תריד, הוא אומר כאן מיד בגמרא, ליבו תרוד מחשבת בעילה, ומסתברא כי פטרי קרא משום תרדה פטרי, דאינו יכול לעסוק בשניים כאחד. דאינו יכול לעסוק בשניים כאחד. אז משמע שהם יכול לעסוק בשניים כאחד, אז באמת אין פטור. אז יוצא שרש"י מסכים לתוספות, ואילו רש"י במשנה לכאורה מופיע כחולק על התוספות. אבל ייתכן באמת שתוספות כבר מביאים את רש"י, וכל מה שהם אומרים, אומרים את זה גם כן בדעת רש"י. אם כי יש ראיות בהמשך לכאן ולכאן, ועוד גם לזה אולי נחזור. אבל אני רק תוך כדי התנהלות הדברים, תוך כדי קריאת דברי רש"י, אני כבר רוצה לומר את הפשט לכאורה שקיים בנושא הזה. על כל פנים, אחרי שראינו את רש"י ואת תוספות בקופיה, רש"י בפנים ותוספות יותר בסיכום, אז אנחנו כבר ערים לשתי אפשרויות להביא נושג מצווה פטור במצווה, ואכן הדברים האלו באים לידי ביטוי בדברי הראשונים. ואם אנחנו מעיינים בדברי הראשונים, אז אנחנו נראה שיש אולי 3-4 שיטות, אבל בעיקר שתי שיטות עיקריות, שתי שיטות ראשיות. יש לנו את שיטת התוספות, ויש לנו את אותה שיטה שלפחות באבא מן התוספות ייחסו לרש"י, או על כל פנים זו שיטה שמופיעה באור זרוע ולכאורה גם כן ברן. אלו שתי השיטות העיקריות. ומה עם שתי השיטות העיקריות? שתי השיטות העיקריות, האם עוסק במצווה פטור מהמצווה זה גם ביכול לקיים שניהם, או עוסק במצווה פטור מהמצווה זה רק בינו יכול לקיים שניהם. אז התוספות, ברור מללם, הם אומרים להדיה שזה דווקא במצב שאינו יכול לקיים שניהם, אז יש עוסק במצווה פטור מהמצווה, אבל יכול לקיים שניהם אז לא. אורזרוע והר"ן פשטות חולקים ואומרים שגם ביכול לקיים שניהם יש הלכה של עוסק במצווה פטור מהמצווה. אז מיד לפני שאנחנו נכנסים לסברות, צריך להבין סברת המחלוקת, זה הרי עולם ומלואו, ובוודאי שהפיצול הזה, הפיצול הזה בכלל הזה הוא לא ללמד על עצמו אלא ללמד על כל המערכת יצא. צריך גם לתרץ את הקושיות אחד לאחד שתוספות הקשיעו על השיטה הזו, והשיטה השנייה יש להם ראיות משלהם. ביור הלכה אומר זה ראיות גדולות ועצומות דווקא לטובת שיטת הר"ן, וכך כנראה פוסק השולחן ערוך, וכך הרבה אחרונים יחסים את זה גם לשיטת הרמב"ם והטור. אבל על כל פנים בעצם הדבר, תחילה שאנחנו נכנסים לפרטי הראיות ולתשובות עליהם, אז יש מיד להגדיר מה כתוב פה. אז כתוב פה שלפי התוספות עוסק במצווה פטור מהמצווה זה דווקא באי אפשר לקיים שניהם, ואז משמע שיש פה מין הלכה של בחירה זה לעומת זה. אז כתוב שבאפשר לקיים שניהם אין לך חובת הבחירה, אתה יכול לקיים שניהם, אבל באי אפשר לקיים שניהם יש לך פה שאלה מה להעדיף, מה לנקוט ומה לדחות. אז יש פה הלכה של דחייה, שהעיסוק במצווה הנוכחית דוחה את המצווה השנייה, כי זה כלל שבאפשר לקיים שניהם אין דחייה, כמו שמצאנו עשה דוחה לא תעשה. אז באפשר לקיים שניהם לא אומרים עשה דוחה לא תעשה, הגמרא בכתובות דף מם. אז זה דבר פה, כאילו, עשה דוחה עשה, מצווה דוחה מצווה, לא מדברים פה על לא תעשה, מדברים פה על מצוות עשה. אז הכלל הזה של דחייה לא נאמר באפשר לקיים שניהם. זה מה שהתוספות לכאורה אומרים. לפי זה, מה הפשט עוסק במצווה פטור מהמצווה? הפשט עוסק במצווה פטור מהמצווה, היינו שהעיסוק שלך במצווה, העיסוק שלך במצווה הוא כל כך, מה שאחזת במצווה הוא זה, הוא כל כך חשוב, שהוא דוחה מצווה אחרת שלא תתעסק בה. זה הפירוש. גם כלפי זה משמע שעוסק מצווה פטור מהמצווה, זה לא בהכרח שיש פה איזה פטור, כן? אלא כפי שאמרנו, זה הלכה בהלכות קדימה, הלכות העדפה, הלכות דחייה, איך שלא נקרא לזה, זה שאלה כאילו מה להעדיף, מה להתחיל ומה לאחר, מה לעשות ומה לדחות. אז אני אומר, באי אפשר לקיים שניהם, עוסק במצווה זו, פטור ממצווה אחרת. זה עומק ההגדרה, אני עוד לא אומר סברה, ואני גם לא אומר פתרון לכל הראיות לכאן או לכאן, אבל אני אומר, זה מה שכתוב פה, זה פירוש המילים בעומק. עוסק במצווה, פטור מהמצווה, זה לא הלכה של פטור גמור, אלא זה כלל דומה כמו שמצאנו עשה דוחה לא תעשה בהלכות דחייה. מה שאין כן לפי האור זרוע והר"ן, לכאורה אם אנחנו אומרים שעוסק במצווה פטור מהמצווה, הפירוש שגם באפשר לקיים שניהם, אז בעליל זה לא הלכות דחייה, כי באפשר לקיים שניהם אין סיבה שדבר ידחה דבר אחר, אלא עוסק במצווה פטור מהמצווה לפי הר"ן בפשטות משמע שזה הלכה חדשה שאין מקום למצווה אחרת כאשר אתה עוסק במצווה הזו. ואז למה לא יכול לקיים שניהם? לא תעשה את זה בכל אופן. אני יכול אולי לעשות, אבל אין לי מה לעשות. זה כמו יושב בסוכה ויורדים גשמים, או פטור מהסוכה נקרא הדיוט. אז גם פה אין לזה משמעות. כלומר, אין משמעות למצווה ב' במקום מצווה א', אף על פי שאפשר לקיים שניהם. אנחנו נסביר את זה. ולפי זה הפירוש עוסק במצווה, היינו עצם ההתעסקות במצווה, כבר פותרת אותך ממצוות אחרות. אתה כבר... אולי נאמר חתיכת ספרה, וזה כתוב ברן כמעט מפורש. אתה כבר מחובר להשם יתברך. אתה כבר קשור לקדוש ברוך הוא. אלו שתי השיטות העיקריות. עכשיו, צריכים כמובן לדקדק ולדייק בלשון הראשונים עד איכן הדברים מגיעים. ברן, כידוע, רן מוסיף, ולכאורה זה רק הוספה בדין דרבנן, על כל פנים כהלכה נוספת, שלמרות האמור שבאפשר לקיים שניהם, גם כן נאמרה הלכה עוסק מצווה פטור למצווה ואתה פטור, אף על פקן הוא מביא פסוק, מיות טוב אל תקררה. אז בכל אופן, אם ממש באותו מעשה, בלי עסק הדעת, בלי שום תרדה, אתה יכול לעשות את המצווה השני, תעשה גם את שם משהו, זה כבר דין צדדי, דין נוסף, זה כבר אביזריו, זה דין דרבנן, זה לא עניין עקרוני. על כל פעמים, ואז יש לנו שתי שיטות ראשיות עם שיטת משנה של הר"ן. ההוספה הזו של הר"ן, מיות טוב אל תקררה, לא מופיע באור זרוע, לא מופיע גם כן במקורות אחרים. כאן המקום גם להזכיר שהריטב"א כאן במקום, אז למרות שהוא מסכים לכל על התוספות, והוא אומר שבאפשר לקיים שניהם לא אומרים עוסק במצווה פטור מהמצווה, אף על פי כן נראה מדבריו שהוא מגיע למסקנה שעוסק במצווה פטור מהמצווה, אחרי הפסוק זה באמת פטור. זה באמת פטור, זה לא רק איזה הלכות דחייה. כי הריטב"א שואל, בשביל זה צריכים ילפותות, בשביל זה צריכים פסוקים, הרי זה דבר ברור מאליו, מאיך התייתי, אתה עוסק במצווה, ואתה לא יכול לקיים שם, מה פתאום שתפסיק את המצווה הזו? ואנחנו לא מדברים פה בדרגות שונות, מצוות חמורות, קלות, אנחנו מדברים בפשטות ששתי המצוות שוות. אז מה פתאום שתפסיק בזה, וכאדם פזיז תקפוץ מדבר לדבר, למה שלא יהיה פטור מהמצווה השנייה? אז גופה בארית ולומר, הוא אומר שכמה תירוצים על זה, נדמה לי שלושה תירוצים, אבל זה התירוץ היסודי המפורסם של הריטב"א. אומר הריטב"א צריך לומר מסתם הריטב"א, זה דגש באמת. אומר הריטב"א שההלכה הזו של עוסק במצווה פטור מהמצווה, אז ההלכה הזו היא למעשה באה ללמד אותנו שזה לא רק עניין לבחור במצווה הראשונה ולא השנייה, אלא יש כאן הלכה של פטור, יש כאן הלכה מסוימת שהמצווה השנייה בכלל היא דבר הרשות. זאת אומרת, זה כמו עושה דבר כאשר הוא הדיוט. אין לזה שום משמעות. ממילא באמת אסור לך להפסיק את המצווה הנוכחית. זה לא רק עניין שבמה לבחור תבחר בראשונה ולא בשנייה, אבל כאילו יש לך אולי אופציה נוספת, אלא הכוונה שאסור לך להפסיק מהמצווה הראשונה. זה לא קושייה, יש אחרונים שרואים את זה קושייה, אני לא חושב שזה קושייה, כי בסופו של דבר ההלכה היא שעוסק במצווה פטור מהמצווה, זו הלכה שבאה ללמד אותנו עוסק מצפת ומצא, זה בא הלכה של ללמד אותנו, אחרי גזירת הכתוב, שיש פה הלכות תחייה, אבל ההלכות תחייה הם ברמה כזו, שכבר זה הפך את המצווה השנייה לדבר הרשות. אולי בעומק יש פה איזה בעיה, כשננתח את הספרות של העניין. לפני שננתח את הספרות של העניין, אני רוצה פה ברשותכם לדייק בלשון התוספות, ואחרי כל המלאכים האלה, אנחנו בזאת השם נחזור וניישב את רשי גם. כתוב פה בדברי התוספות דיוק שלא מצאתי שעומדים עליו. בעצם לכל הזה אפילו סתירה בתוספות. בהתחלה כשהתוספות שואלים על רשי, אז מה, מאיפה הם שואלים? הם שואלים ככה. הם שואלים, ותימה, אם יכולים לקיים שניהם, עמי פטורים, דעת הוא אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילים בראשו ענמי מפטר בכך משאר מצוות, וידוע שהר"ן מיד דוחה על הסף את הקושיה הזו. יש הבדל בין אדם שנמצא במצב של מצווה, אדם נמצא במצב של מצווה, לבין מצב שאדם עוסק במצווה. כאן הוא רק במצב של מצווה, כן? אוקיי, אבל על כל פנים יש פה עוד בעיה. יש פה עוד בעיה. הרי המצוות הללו, גם לא יצויר שזה נקרא מין מצב שהוא עיסוק, אבל כעת, אם תחשיב את זה כמעשה, אם תחשיב את זה כמעשה, לא קיום של מצב בלבד, אלא כמעשה כביכול, כן? אבל גם כן, זה לא מעשה חיובי, זה מעשה קיומי. הרי כולם יודעים שיש שתי דרגות במצוות עשה. יש מצוות עשה חיובית ויש מצוות עשה קיומית. הדוגמה המפורסמת זה מציצית, מארבע כנפות. כאשר אתה לא לובש בכלל ארבע כנפות, אז במקרה כזה אתה לא מבטל שום מצוות עשה. אלא שאתה לא מקיים את מצוות עשה של הציצית. אבל כאשר יש לך דלת כנפות וחסר אחד הפתילים, אז אתה מבטל מצוות עשה. זאת אומרת, שניהם זה מצוות עשה, אבל יש שתי דרגות, שתי אפשרויות של מצוות עשה. אז לקנות דלת כנפות ולהתעטף בהם עם פתילים, זה נקרא שאדם מתחייב במצווה, הוא מקיים את המצווה. כן, גם אם הוא לא יעשה, הוא לא יבטל מצווה, אבל תחסר לו המצווה. זה אגב מצווה שגם מגינה ומצילה, אבל כל פנים זה לא זה העניין. העניין שיש, זה מצווה קיומית. מה שאין כן, כאשר אתה מבטל מצוות עשה, זו מדרגה הרבה יותר חמורה. אתה עובר על מצוות עשה, אתה, לא שחסר לך הקיום, יש לך פה עבירה של ביטול מצוות עשה. עכשיו, כאן מלבד העובדה שזה מצב, אז בפשטות זה גם כן, גם לא יצויר, זה לא מצב, אלא זה מעשה, אבל זה מעשה שכבר הוא מעווה רק קיום, הוא לא מעווה חיוב. הרי את החיוב לכאורה עשית בזה שלבשת את הציצית לרגע אחד, בזה שהנחת את התפילין לרגע אחד. זה שאתה ממשיך להניח תפילין, זה שאתה ממשיך ללבוש ציצית, זה מעווה כבר רק מצווה קיומית ולא מצווה חיובית. זה לכאורה הנתון במקרים הללו. כן, דוחה, כלומר שהתוספות מדברים שיש לו תפילין בראשו, היינו בשנייה הראשונה שהוא הניח את התפילין. אלא הפירוש שיש לו בראשו, הוא כבר הניח את התפילין, ועכשיו הוא ממשיך להיות עם תפילין. הרי אנחנו נוהגים, בגלל שאין לנו יכולת כל כך לשמור על נקיות, אז אנחנו נוהגים הרבה שלא הולכים. הגרא החמיר בזה, והרבה החמירו בזה, בשיבת הכותל החמירו בזה. אבל למעשה, רובנו לא הולכים כל היום עם תלית ותפילין. כי בעצם את המצווה עשינו, אנחנו חלילה לא בגדר שקרקפת דולו מנח תפילין פושי ישראל, אלא זה אנחנו, אבל אחר כך אנחנו בעצם רק מקיימים. במאמר מוסגר יש לי קושיה על העולם, למה לפחות במנחה לא מניחים תפילין? מנחה ש... יכול הרי בין כל וכל צריך גוף נקי וריכוז לתפילה, אז אם כבר, למה העולם מקל גם בזה? זה כבר אני לא יודע. אבל למעשה הקלו, כי זה רק קיום, את החיוב כבר עשו. אז כאן מדברים על מצוות קיומיות. עכשיו, מה כתוב בסוף התוספות? אם מדייקים בלשון התוספות בסוף, לכאורה כתוב הפוך. איך התוספות מסכמים? התוספות מסכמים וצריך לומר, דאחנה מאירי בחי אגבנה, דימיטרי די בקיום מצוות סוכה, הוו מבטלי ממצוות. משהו שיש פה ביטול של מצווה. אז אפשר לומר לאו דווקא, לא, לא, לא יעשו את המצוות. תוספות, אבל אם לוקחים את דברי התוספות כפשוטם, בעומק פשוטם, הוו מבטלים ממצוות. זאת אומרת, התוספות אומר, לא זו בלבד שצריך שאי אפשר לקיים שניהם, כדי שנאמר עוסק מצווה פטור מהמצווה, אלא תוספות מוסיפים ואומרים שבמה דברים אמורים, רק כאשר על ידי המצווה השנייה תתבטל המצווה הראשונה. אבל מה יהיה אם לא יצויה על ידי המצווה השנייה, לא תתבטל המצווה הראשונה, לא תתקיים. לדוגמה, יש דוגמה, בגלל שהוא עושה סוכה, אז הוא לא יכול כעת ללכת לקנות דלת כנפות עם ציצית, כן? אז הוא לא מבטל פה שום מצווה, אבל הוא לא מקיים מצווה. הוא לא מקיים מצווה. בקי גבנה אנחנו לא נאמר עוסק מצווה פטור מהמצווה, גם אי אפשר לקיים שניים. זאת אומרת, יש לו אפשרות, יש לו 5 דקות, או ללכת ללכת לבית, או להתעטב בציצית, או באותו זמן לגמור את הסוכה, כן? אז במקרה כזה אנחנו לא נאמר עוסק במצווה פטור מהמצווה. למה? כי זה רק מצווה קיומית, זה לא מצווה חיובית. כך משמע לשון התוספות. כן? אז, ולעניות דעתי ייתכן שזה מאוד עקרוני. ייתכן שהדבר הזה הוא מאוד עקרוני. לגופו של עניין, זה גמרא מפורשת, בדף כ"ו. הגמרא אומרת בדף כ"ו אמר רב חנינא בן עקביא, כותבי ספרים, תפילין, מזוזות, הם מתגרים, תגרי תגרים, כל עוסקים מלאכת שמיים, להטויה מוכרי תכלת, פטורים מקריאת שמע ומן התפילה ומהתפילין, כל מצוות האמורות בתורה, לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, שרבי יוסי הגלילי אומר, עוסק מצווה פטור מהמצווה. אז שם כתוב מפורש שעוסק מצווה פטור מהמצווה, זה גם מוכרי תכלת. תכלת זה סופר קיומי. זאת אומרת, א', הרי מוכרי תכלת הכוונה, אז אם אין לך תכלת, אז אל תלבש דלת כנפות. אז לא תקיים, לא תבטל שום דבר. ואפילו אם יש לך דלת כנפות עם פתילים לבנים, הרי גם בזה זה לא לעיכובה. הרי, שוב, בישיבת הכותל אנחנו ברוך השם זוכים להחמיר בזה הרבה, אבל זה, שוב, זה לא לעיכובה. אנחנו נוציא לאז הרבה מן העולם שלא הולכים עם תכלת. אז, אבל המציאות היא שהתכלת זה לא לעיכובה. אז נמצא שיש פה למעשה, יש פה למעשה מין מצב שזה רק לצורך קיום המצווה. לצורך קיום המצווה כבר אנחנו אומרים עוסק מצווה פטור מהמצווה. איך, אם הדיוק שלנו נכון, איך התוספות יתייחסו לגמרא מפורשת? אחד תוספות, אלא שהגמרא הזו כידוע היא בין כובחו בעייתית והיא בין כובחו שנויה במחלוקת, והרמב״ם לא פסק אותה. וחיפשתי ומצאתי שהטור בסימן למ"ח מביא את הגמרא הזו, והבית יוסף מיד שואל למה הרמב״ם משמיט, והבית יוסף מביא שהירושלמי חולק על הגמרא הזו. ובהסבר הדברים, אז בשאלות ותשובות משכנות יעקב, הגאון גדול, רבי יעקב אורנשטיין, אז זה לא כל כך, ספר לא כל כך ידוע. יש אגב מעשה על הספר הזה. בעל המשכנות יעקב היה רבה של קרלין, רבי יעקב אורנשטיין היה גאון גדול בדורו. הוא פעם פגש את בעל קצות החושן, והוא שאל את בעל קצות החושן, קצות החושן היה רק מלמד, היה רם בישיבה קטנה או משהו כזה. אז הוא שאל, איך הספר שלך כבר בחייו התפרסם בכל העולם? ואני, עם כל הכבוד לך, אני רב של עיר ופוסק של כל בני הגולה, והספרים שלי, אני יודע, בקושי נמכרים, בקושי מוזכרים. אז שאל אותו, בא לקצות החושן, אני רוצה לשאול איך סדר הכתיבה, סדר היום של כבוד תורתו. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? אני קם בבוקר, תיקון חצות וכו', ותפילה לפני התפילה ותפילה. אחרי התפילה אני באים אליי לשאול עם הדבר הלכה, אחר כך אני חוטף משהו לאכול, פת שחרית, שלא זורק אבן לגוב, ואחר כך אני הולך לבית דין, ואחר כך עסקי ציבור של כל מדינות רייסין ווולין וליטה וכו', וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואחר כך בערב אני מתפנה, וכמו הרמב״ם באיגרת הידוע, אני כותב את הספרים. וככה, ואחר מוחלט שוב אני כותב את זה. זה אומר, קצת זה אומר, זה התירוץ. אני בעוונותיי, אין לי לא בית דין ולא ועד 4 ארצות או משהו כזה, ולא כל העיסוקים הללו. אני כותב את הספר בלילה, ואני נופל על המיטה, וגם כן קם תיקון חצות וכו' וכו' וכו'. אין לי עסקי ציבור, אין לי בית דין, כלום. בבוקר אני חוזר וכותב מחדש מה שכתבתי בלילה, יש לי המון זמן. וגם בישיבה יש לי יותר זמן, אני מלבן את זה עם התלמידים הצעירים, תלמידה יותר מכולם. לכן הספר שלי יותר טוב. אבל המשקות יעקב זה ספר מאוד מאוד חשוב. זה היה משקות יעקב, ואף אחד לא מכיר אותו. הייתי צריך לחפש אותו באוצר, וגם שם הוא היה מלא אבק. אז הוא מתייחס לנקודה הזו, והוא אומר במפורש כדברינו, אם כי הוא לא אומר את זה כפשט בתוספות, אבל הוא אומר את זה במפורש בדעת הרמב״ם. הוא אומר שדעת הרמב״ם היא, ולכן הוא השמיט את הגמרא בדף קבע ופסק עם הירושלמי, כי הוא הבין שההלכה הזו של עוסק במצווה פטור מהמצווה זה דווקא כאשר זה מצווה בגופו, ודווקא כאשר זה ביטול מצווה. זאת אומרת, שם אנחנו לא מדברים על ביטול מצווה, שם אנחנו מדברים עוד פחות מזה, מדברים פה על עוסקים לשם שמיים, מדברים פה על תגרים, על תגרי תגרים, שהם רק מפיצים את התשמישי הקדושה הזו. אז הדבר הזה הוא לא נקרא בכלל עוסק במצווה לדעת הרמב״ם, כי הרמב״ם מגדיר שכל ההלכה הזו היא אך ורק כאשר זה חובת הגוף, ואתה מבטל את חובת הגוף. כן? ולכן הוא אומר דום יד החתן, ולא כמו כותבי ספרים שאין המצווה חובה לה, ואם ירצה לא יכתוב, ודבר כזה בכלל אינו מצווה פוטרו מהמצווה שחובת הגוף. זה דעת הרמב״ם. לעניות דעתי, אם כבר המשכנות יעקב אומר את זה בדעת הרמב״ם, אז לא קשה גם על התוספות. זאת אומרת, ואני רוצה באמת להישאר בזה, שדעת התוספות שעוסק במצווה פטור מהמצווה, זה אך ורק שאי עשיית המצווה הראשונה לטובת השנייה תגרום לביטול של מצוות עשה הראשונה. אבל אם זה אי קיום, אז באמת, וזה חידוש לדינה, אבל זה כבר בין כל דינו של הרמב״ם, לא פוסקים ככה, השולחן ערוך לא פוסק ככה. אבל כל פנים זה כנראה גם דעת תוספות. זה שהתוספות בהתחלה, משמע שהם אמרו לא ככה, אז אני חושב זה היה בתור, במצב של הקושייה על העניין הזה. זאת אומרת, כאשר אתה אומר שאפשר לקיים שניהם, גם כן יש דין עוסק מצווה פוטר מהמצווה, אז אולי נרחיב את זה גם למקום שזה מצב, ואפילו למקום שזה מצב של קיום ולא מצב של חיוב. ולצורך זה עלינו לחזור להגדיר את הכלל שעוסק מצווה פטור מהמצווה. נראה לנו דעתי שהעניין הזה הוא באמת יכול להיות תלוי מחלוקת הר"ן והתוספות. ובעקיפין כך כתוב במפורש במשנה ברורה ובביאור ההלכה שם בסימן למד ח'. הבה נחזיר את הגלגל ונעמיק שוב פעם ביסוד. מה זה עוסק במצווה פטור מהמצווה לפי התוספות? לפי התוספות עוסק במצווה פטור מהמצווה, זה דווקא בהלכות תחייה, במקום שאי אפשר לקיים שניהם. אז ממילא סביר מאוד לומר שהתחייה הזו והאי אפשר לקיים שניהם מחייב את המצווה הראשונה ולא את השנייה, עד כמה שהמצווה הראשונה, אם לא תעשה אותה, היא תתבטל, יהיה פה ביטול של מצווה תעשה, לא רק אי קיום. על כל פנים זה היסוד של התוספות. זה למדנו מחתן, זה אנחנו שומעים בהלכה שעוסק מצווה פטור מהמצווה. מה שאין כפי הר"ן, הרי הר"ן אומר יסוד אחר לגמרי, זו תפיסה אחרת, זה גם פירוש המילים אחרת. עוסק במצווה, הוא סוף סוף עוסק במצווה, הוא מחובר למקום, כן? הוא עושה את רצונו של מקום. הוא עוסק במצווה גם במצווה קיומית. יש את העניין של עוסק במצוותו של מקום כלשון הר"ן. אם כן, אז איך הייתי להבדיל? אז גם בקאי גוונה, שזה מצווה קיומית ולא רק מצווה חיובית, לא מצווה שתתבטל, גם כן יש הלכה שעוסק במצווה, פטור מהמצווה, שהרי זו הסיבה שגם באפשר לקיים שניהם הוא פטור. אז מכאן נובע גם הדין הזה, שהוא סוף סוף הוא מקרי עוסק במצווה. ולכן באמת כאשר השולחן ערוך פוסק על פי הטור את דברי הגמרא בכותבי ספרים, תפילים ומזוזות, אין תגלם, תגלם וכולי, כל העוסקים במלאכת שמיים, זה אגב אפילו למכור את זה, זה ממש קיום דקיום, זה גם כן מין הכנה כזו. הרי המוכר הוא לא מניח תפילין, הוא לא לומד תורה, הוא לא לובש ציצית או תחלת, אלא הוא מזכה את הזולת בדבר הזה. אז הוא עוסק לשם שמיים במצווה קיומית, כן? לא חיובית. אז דבר כזה, אף על פי כן, כיוון שעוסק לשם שמיים זה כבר פותר, כי זה גם נקרא עוסק. לכן גם הביטוי הזה, נדמה לי, יכול להיות אפילו ראייה לרן. לא רק שהדין הזה מתאים לרן, הוא יכול להיות גם מקור מסוים לרן. הביטוי הזה, הביטוי הרוחני הזה, כן, של פרומקייט, העוסקים במלאכת שמיים, לשם שמיים, כתוב שאגב זה צריך להיות שלא על מנת לקבל כסף, או שצריך להיות לכוונת מצווה יחד עם הכסף, אבל לא לכוונת מסחר בגרידה. העוסק לשם שמיים זה גוף הפותר. ייתכן שמכאן הר"ן למד באמת היסוד שלו. כדאי לראות קצת את לשון הר"ן בפנים. הר"ן פה בדף י"א עמוד א' בדפי הריף, אז הוא אומר כך, אני לא נקרא את כל הר"ן אלא את היסוד שלו. אז אומר, אומר, אומר הר"ן כך, ולא נראה לי כן פשטה דמילתא, הוא כאן חולק על התוספות, לא משכמה כן, והוא מביא פה ראיות. אני רוצה לעבור ליסוד של הדברים. לפי כך נראה לי, דא עוסק במצווה פטור מהמצווה, אף על פי שיכול לקט שניהם, והידין דרים לא מוכח עמידי, ודאי בשעה שהעבדה משומרת בתיבתו לא מפטר. דא עוסק במצווה אמרינם, ולא מקיים מצווה. ומי שכאן הוא לא מדבר על הטרמינולוגיה שאנחנו דיברנו עליה. אנחנו דיברנו שניהם שהוא עוסק במצווה, רק יש עוסק במצווה קיומית ומצווה חיובית. הוא מבדיל פה בין מצב של מצווה לבין פעילות של מצווה. דעוסק במצווה אמרינם ולא מקיים מצווה. אדם שתפילין מונחים עליו הוא רק מקיים מצווה. אגב, יש עוד דוגמה מפורסמת שמעניין שהראשונים השמיטו. מהרמב״ם מוכיח רבי אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים, שלפי הרמב״ם, וגם בעצם זה כתוב בדוד המלך, דוד המלך היה בבית מרחץ ואמר שהוא לא ערום מהמצוות כי הוא מהול. אז משמע שאדם מהול הוא גם מקיים מצווה. זאת אומרת, הם מביאים ראיה מתפילים בראשו וציצית בגופו. כל יהודי, כל רגע ורגע, לפי ההנחה הזו, שהוא במצב של מצווה, הוא נקרא מקיים מצווה, בזה שהוא מהול. התוספות כנראה לא נוקטים כמו השיטה הזו, כמו ברמב״ם ועוד. צריך לדעת בהלכות מילה במה הם נחלקו. אבל כל פעמים זה לא דוגמה. אבל זה במאמר מוסגר. אבל נחזור לענייננו. עוסק במצווה אמרינם ולא מקיים מצווה. כן? מי שעבדה אצלו אף על פי שהוא מקיים מצווה אינו עוסק בה, אלא בשעה שמנהרה לצורכה. בשעת עבדה פטור למטה פוטה לעני, אף שגם שניהם לחזור לנערו. אבל בגבנה לא שכיח. ואני אתם דמפטר רחמן החטן, אף אגב אפשר לי לטוי ודעת לכם שלהם, כדי כתיב נאפיין, כל שהוא עוסק במלאכתו של מקום. מה זה מלאכתו של מקום? גם הר"ן פתאום מדבר פה בנוסחאות של יראת שמיים. כי הר"ן פה בעצם מתרגם למילים שלו, עוסקים במלאכת שמיים. זה בעצם אולי המקור אפילו ליסוד הזה. אתה עוסק מלאכתו של מקום, אתה לא עוסק בענייני חולין שלך. העוסק מלאכתו של מקום, זה כתוב שם, שאפילו תגרים ומוכרי ספרים, הם נקרים עוסקים מלאכתו של מקום. זה הפותר. ונגיד גם את הספרה. הספרה היא כנראה שיהודי, הרי מצוות עשה זה אהבה. לכן אומר הרמב"ן והמהר"ל שעשה דוחה, לא תעשה אהבה דוחה יראה, כל פשעים תחסה אהבה. על כל פנים, אהבה, הכוונה, אתה מחובר למקום. החיבור למקום הוא מספיק בזה שאתה עושה עכשיו. אין לך צורך בחיבור אחר, אין מקום לחיבור אחר. אז ממילא זה היסוד. עסק במלאכתו של מקום, לא חייבתו תורה לתרוח ולקיים מצוות אחרות, אף על פי שאפשר. זאת אומרת, לא חייבתו תורה, אז ממילא, כי אתה עוסק במלאכתו של מקום, ממילא גם מצווה קיומית, גם מצווה קיומית אתה עוסק במלאכתו של מקום. גם כדי ללכת לחפש את ארבע כנפות באופן שאלמלא זו, גם לא תבטל מצווה, רק תחסר המצווה, יחסר קיומה, גם זה יחשב עוסק במצווה פטור מהמצווה. ולכן באמת, זה מה שהשולחן ערוך אומר, וכבר מסבירים האחרונים, המגן אברהם, וכותב משנה ברורה וברורה הלכה, זה הולך באמת לפי שיטת הר"ן, והרמב״ם והתוספות באמת אינה חינם, הם יחלקו על זה. זה רק אי הקיום הוא המצדיק. עכשיו נראה, וגם באור זרוע אני חושב הדברים האלו כתובים, אם כי בסגנון אחר קצת. האור זרוע כדאי לראות אותו בפנים, זה טיפה שונה, אבל האור זרוע שמובא פה בהגות אשרי זה האור זרוע הנגיש מבחינתנו. באור זרוע חילק דכל העוסק במצווה בידיו או ברגליו, כגון משקה, בהמת אבדה או מאכילה, מפטר באישתא למיתה פרוטה לעני. אגב, אפשר לקיים שניהם, וכן לובש תפילין או מתעטף בציצית פטור בשעה שהוא לובש ומתעטף. אחר שישקע או אחר שנתעטף בציצית או לבש תפילין חייב, ואין זה קרוי עוסק במצווה. וכן אף כזה הרבה דבו גדנו דרקתא דנערא, אף על פי שהיו יכולים ללכת לסוכה פטורים משום דועיל שהיו הולכים לדבר מצווה, ועדיין לא הגיעו לשם, הווה כמוליך אבדת בהמה לשקוט דפטור. יש באור זרוע דגש נוסף. אני חושב שגם ברן יש קצת ביטוי כזה, אבל זה פחות מודגש. באור זרוע הוא חוזר לרשי, הוא מדגיש את העניין שהולכים ופועלים לקראת המצווה, לדבר המצווה, לדבר המצווה. ברן יש גם כן ביטוי כזה בסוף, הוא אומר, משומחי רבנן דאבו שלוח המצווה אהבו גנו חוץ לסוכה, דכל זמן שליחותן עוסקים במצווה מיקרו, ולא היו חייבים לקיים מצוות סוכה. אלמלא דמסתפינה הייתי אומר, זה פירוש נוסף לשלוחי מצווה. אם ברשי ראינו שלוחי מצווה, שהוא רשי מחדד את העניין של ההליכה, ואז אולי זה מלשון, כמשל, שילח זה הרגל, שילח זה ביטוי למושג של הליכה למצווה, הרי שברן ובאור זרוע, באור זרוע במיוחד, אבל אולי גם כן ברן, אולי המושג שלוחי מצווה זה בא להדגיש, אתה עדיין כבול במצווה, עוד לא גמרת את הדבר. עוד לא, אתה כל זמן שלא גמרת, אתה עדיין עוסק במלאכתו של מקום. לדוגמה, שלוחי מצווה אינם נזוקין, אז הגמרא דנה, אם זה בהליכתן, גם בחזרתן, זה לא יתאים להגדרה שלנו. אנחנו כאן אומרים ברן וגם באור זרוע, שכאילו העובדה שאתה מחובר, אתה עדיין בשליחות, עדיין לא פסקה שליחות מהשליח. לא שיש פה משליח ושליח, אלא הכוונה, במובן שהקדוש ברוך הוא המשלח, המשלח העליון, לא שהוא מינה אותך לעשות מצווה, כביכול שלוחו של אדם כמותו אין פה, אבל יש פה כאילו את עצם הדוגמה הזו, שאתה עדיין עוסק בדבר, עדיין לא פסקה שליחות מהשליח. במובן הזה זה שלוחי מצווה. אבל רשי והרן, סליחה, אור זרוע והרן לא הביאו גם את הדוגמאות האלה שרשי הביא, אז אני לא יודע אם ברשי ניתן לומר את זה. ברשי הייתי אומר יותר פשוט, הדין לכתך בדרך, שהוא המקור לעוסק במצווה, הוא זה שתפס פה את רשי, שיש פה עניין מסוים של הליכה, של הכשר מצווה דרך הליכה לפתור. על כל פנים, לאור היסודות שלמדנו, אני רוצה לחזור ולנסות ליישב את דברי רשי. אז כל פעם נעשה עוד הפעם סיכום ביניים. אם אנחנו עושים סיכום ביניים, ראינו שתי שיטות עיקריות, וראינו שברן יש עוד אוספה שאין באור זרוע, אבל על כל פנים למדנו שיש שני עולמות שהם שונים תכלית השינוי אחד מהשני, בתהום פעולה בין שיטת התוספות לשיטת האור זרוע והרן. לפי שיטת התוספות, שלדעתי גם רשי כנראה הולך בשיטתו, והריטב"א המפורש הולך בשיטתו, אז עוסק במצווה פטור מהמצווה, זה הלכה מסוימת של העדפת המצווה הזו, וגם כן רק בתנאי של אם לא, אז תתבטל המצווה, אתה תבטל את המצווה תעשה. מה שאין כן לפי, והפירוש עוסק במצווה, פטור במצווה, אנחנו לא מחדדים כל כך את המושג של העוסק שבדבר, אלא אנחנו אומרים את העניין של הזיקה למצווה, את העניין ש, והנה חינם, מתוספות באמת לכן דיברו אפילו על מצב לכאורה, אם כי זה בוודאי נשלל, כי שם זה אפשר לקיים שניהם. אבל לכל פנים, הכל זה הלכות של העדפה, קדימה ותחייה. כן? זה מה שכתוב בתוספות, וזה ההלכה שנאמרה פה דווקא בביטול. מה שאין כן לפי הר"ן והאור זרוע, זה הלכה שונה לחלוטין. זה אם אתה מחובר במצווה לדברו של מקום, זה פותר אותך ממילא גם מצווה קיומית, ממילא גם באפשר לקיים שניהם. וייתכן, זה אמרתי, שיש פה גם מחלוקת בביטוי שלוחי מצווה. זאת אומרת, ודאי יש מחלוקת בביטוי עוסק במצווה, שלפי הר"ן כל עיסוק שהוא, כל עוד אתה מיקרי עוסק במצווה, זה כבר פותר אותך. ואילו לפי התוספות זה לא כל עיסוק דהו, אלא עיסוק שהוא, אלמלא הוא, יסתכן ויתבטל, תתבטל המצווה הראשונה. עכשיו, יש גם אולי פשט שונה בשלוחי מצווה. כלומר, ביטוי שלוחי באור זרוע וברן, הכוונה, כל עוד אתה מחובר, מחובר למקום, זה הלשון של הגמרא, שבדווקא וב, שאולי המקור לרן, שאנחנו למדנו, העוסקים במלאכת שמיים, מלאכתו של מקום, כל עוד אתה שליחו, כל עוד אתה עדיין פעיל בנושא, מחובר למקום. מה שאין כן לפי התוספות לא ניתן לומר את זה. אז רש"י שולח בשתי התוספות, אני יודעתי, אולי הוא אומר בכלל משהו אחר, הולכי בדרך מצווה. ועכשיו נחזור באמת לרש"י. כגון ללמוד תורה ולהגביל פני רבו לבדות שבויים. הרש"י דווקא חיפש מצוות שבהליכה אתה כבר מקיים מצווה. שיש פה מצוות מיוחדות בהליכה. מה עם המצוות המיוחדות בהליכה במקרים הללו? עכשיו ננסה להסביר את זה. כן. כן. גם מעכב זה, לא, יכול להיות שגם עיכוב זה נקרא ביטול, זה סיכון של ביטול, יכול להיות, אם כי הביטוי הזה של אבי מבטל ממצוות זה לא כתוב בראש, אז סתם אין לשאול אולי מהראש על התוספות. טוב, אני אומר במפורש שלא מצאתי ראיה מהאחרונים והפוסקים שהם עושים נפקמינה, כי אני יודעתי זה יהיה נפקמינה לדינה על פי התוספות. אנחנו בין כה כנראה לא פוסקים כמו התוספות, אבל אני יודעתי זה יכול להיות נפקמינה. מה יהיה, הבאתי דוגמה, מה יהיה במקרה, לפי התוספות, מה יהיה במקרה של הגמרא בדווקא ובו, מה יהיה במקרה של אדם שהוא צריך לקנות או להשיג או להניח תלית, ואם... או לעשות סוכה. אז מקרה כזה, תוספות לא יגידו בכלל עושים מצפת יום המצווה. אולי הראש בפרט הזה יחלוק, אני לא יודע. אני רק אומר שהמשכנות יעקב אומר את זה במפורש בדעת הרמב״ם. הוא לא מדבר על התוספות, אבל אני רק אומר שאם כבר מצאנו שיטה כזו ואנחנו מדייקים בלשון הראשונים, חובה לדייק בלשון הראשונים, אז תוספות אומר, אבו מבטלים ממצוות. מבטלים ממצוות. מבטלי, פירוש המילים מבטלי, זה פשוטו כמשמעו, ביטול. ביטול, ביטול זה לא אי-קיום, ביטול זה ביטול. נו, אני גם התקשיתי בזה, למה הוא אומר פה ממצוות, משהו שהוא מדבר ממושג המצוות, אבל עדיין הוא מדבר על ביטול מצוות, מצוות רבות שתתבטלנה על ידי המעבר למצווה השנייה. אבל הנה חינמי, למה הוא אומר פה ממצוות, לשון רבים, אין לי לזה הסבר, זה נקודה שראויה לעמקה, לא כל דיוק אני מצליח לפענח אותו. נכון, זה דיוק, אני לא יודע בדיוק מה אתם מתכוונים, אבל ודאי זה לא הוכחה נגדי. זה דיוק מסוים למשהו. על כל פנים, נחזור לענייננו. אני רוצה כעת לחזור לרש"י. אחרי שזכינו שרש"י מדבר פה שפירוש המילה שלוחי מצווה, זה הגדר וזה היסוד במשנה, הולכי בדרך מצווה, זאת אומרת, זה גדר נוסף, הרחבת הגדר עוסק במצווה, גם הולכי בדרך מצווה. אפשר להבין גם כן את הדוגמאות. הדוגמאות האלה הן דוגמאות מובהקות, שהן אמנם צד אחד הכנה, אבל הן עצמן כבר מהוות מצווה. אז קודם כל נדבר על הדברים הפשוטים, לא על ללמוד תורה. להגביל פני רבו ולבדות שבויים. להגביל פני רבו, ההליכה היא מצווה, מפני שעצם ההליכה זה הכבוד כבר של הדבר. לא שמים לב, אבל הרמב״ם כאשר מביא הלכות הוא גם נותן כותרות, והרמב״ם בלשונו המדויקת הנפלאה הוא מכוון לדברים. הרמב״ם קורא כאשר בהלכות תלמוד תורה, הוא מדבר על הלכות תלמוד תורה, אז הוא מיד הוא מביא את זה בהי לישנה. הלכות תלמוד תורה, יש בכללם שתי מצוות עשה, וזהו פרטם, א' ללמוד תורה, ב' לכבד מלמדיה ויודע. ללכבד מלמדיה ויודע. הרב וטנר זצ"ל שאל, שמעתי את זה ממנו פעם בשיעור, למה לכבד מלמדיה ויודע זה קשור ללכות תלמוד תורה? לכל זה קשור ללכות ממרים, הלכות כיבוד אב ואם, זה כתוב בהלכות ממרים. זה מושג של סמכות, של כבוד הרב, וזה, למה זה קשור פה? התירוץ, מכוח הקושיה הוא אמר גם את התירוץ. ללכות תלמוד תורה זה, זה מקפל את, בתוכו, גונז בתוכו את כבוד מלמדי ויודע. אין ללכות תלמוד תורה כאשר זה לא הולך יחד עם לכבד מלמדי ויודע. כאשר זה מנותק, זה לא תלמוד תורה. כלומר, לא במקרה הרמב״ם את שתי המצוות האלה ראה כאיכות השדרה של ללכות תלמוד תורה. לקבל פני רבו, עצם ההליכה זה הכבוד לרב. הליכה לקראתו, כל שאתה הולך יותר מרחק, כל שאתה הולך בדרך יותר קשה, זה יותר כבוד, יותר התקרבות. אז לכן כאן, אז להקביל פני רבו בפשטות זה לכבד מלמדה ויודע. אז עצם ההליכה זה מצווה שבהליכה. זה מושג מיוחד ששלוחי מצווה, שההליכה עצמה היא מהמצווה, זה הרבה יותר מההכנה. אמנם זה הכנה ללימוד תורה, אבל זה הכנה שהיא עצמה מצווה. לא הכנה באלמה, לא תהיה ראיה מרשי שעל הכנה באלמה נגיד עוסק מצווה פטור מהמצווה. אותו דבר לפדות שבויים. בלפדות שבויים, כיוון שמהירות ההליכה, דחיפות ההליכה, כל הדברים הללו הם חלק מהגמילות חסדים שבדבר, אז לכן גם, אז גם פה זה לא הכנה באלמה, לזה עצמו נקרא עוסק במצווה. ייתכן שההכנות באלמה האחרות הם באמת לא תחשבנה כעוסק מצווה פטור מהמצווה. דווקא לדעת הרן היה נראה לומר בספרה שגם הכנות זה נחשבות לא עוסק במצווה, כי סוף סוף הוא עוסק לשם שמיים, במלאכת שמיים. מה שאין כן לדעת התוספות, ואם רש"י לומד כמו התוספות, אז מסתבר שאנחנו צריכים לחפש פה את המצווה עצמה. עכשיו, נחזור לנקודה הקשה מכולם, זה כגון ללמוד תורה. מה פירוש? הולך ללמוד תורה. הולך ללמוד תורה. אז מה היסוד פה? אז לעניות דעתי, גם הולך ללמוד תורה, רש"י פה מדגיש, כפי שהוא פותח, הולכי בדרך מצווה, כגון ללמוד תורה. ההליכה ללמוד תורה, הליכה ללמוד תורה היא בעצם יסוד ש, 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 שכאן לא יהיה את, את הסיבה שמפסיקים תלמוד תורה בשביל מצוות. וננסה לבאר באמת את ההלכה הזו שמפסיקים ללמוד תורה כדי לקיים מצוות. אז ההלכה הזו נזכרת כאמור בגמרא, אבל אולי נשתמש בלשון הרמב״ם. הרמב״ם מביא את זה להלכה בפרק ג' מלכות תלמוד תורה, ושם הוא כותב, אין לך מצווה בכל המצוות כולה שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז זוכר, התלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה יותר חשובה מכל המצוות כמצווה. לפי כך התלמוד קודם למעשה בכל מקום, כן? כי מדוע התלמוד קודם למעשה? בגלל שהתלמוד תורה זה הפשט כנגד כל המצוות, הכל, הוא מחייב את כל המצוות, משם המוטיבציה והידע והיכולת לדעת את ההלכות לקיים את כל המצוות. עכשיו ממשיך הרמב״ם והוא אומר לכאורה סתירה. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, האם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור תלמודו. אז לכאורה זה ממש סתירה. הרי הוא אמר שתלמוד תורה יותר חשובה כנגד כולם, יותר חשוב מהכל. אז למה אם לא יכול לעשות מצווה אחרת יעשה מצווה? איפה ההלכה שעוסק מצווה פטור מהמצווה? התירוץ הוא כנראה שצורת המצווה של תלמוד תורה, בגלל שתלמוד מביא לידי מעשה, זה באופן כזה שאתה באמת תבוא לידי מעשה. כך צורת תלמוד תורה. מילים אחרות, תלמוד תורה, כל תלמוד תורה שהם, כמו שאמרנו לאל, בלי קשר, אני רק אומר את זה כדוגמה בעלמה, שאם אדם לא מכבד לומדיה ויודע, אז הוא לא חסר לו בתלמוד תורה. אותו דבר פה, אדם שלומד תורה והתלמוד הזה לא מביא אותו לידי מעשה, זה גם כן לא נקרא תלמוד תורה. מילים אחרות, המעשה הוא גם קיום, הוא גם קיום של תלמוד תורה, כי הלימוד מביא לידי מעשה, הלימוד אמור להביא לידי מעשה. זה גם כמהווה קיום של תלמוד תורה, זה לא נקרא הפסק. אגב, תוספות מפורסם בברכות אומר יותר מזה, למה לא חוזרים לברך ברכת התורה כשאדם ברך ברכת התורה בתפילה? תוספות שם מביא מנהג אשכנז ומנהג אחר כנראה, שלא אומרים פסוקים בתפילה, או לא, זה לא נחשב לתלמוד תורה. ואחר כך הוא הולך למלאכתו ובסוף היום הוא לומד. לא מצאנו שהוא צריך שוב פעם לברך ברכת התורה. אומר התוספות שם נוסח מפורסם, מכל מקום הוא לא נקרא מתייאש מלימוד. משמע שם שעצם המלאכה של אדם שהוא חוזר ללימוד, זה גם לא נקרא הפסקה, לעניין שזה לא ברכה שעוברת לעשייתה. טוב, התוספות זה כבר חידוש יותר גדול, אבל כאן אנחנו מדברים תלמוד תורה וכלומת מצווה. אז ממילא זה צורת תלמוד תורה, שכשאתה לומד תעשה מצווה. עכשיו זה פשוט שהולך ללמוד תורה, אין פה את המעלה של תלמוד מביא לידי מעשה. תלמוד לידי מעשה, כך לומדים תורה, שאם מזדמן לך מצווה, מיד תפסיק. פעם ראיתי בבית התפוצות סרט על עולם הישיבות, יש שם איזה סרט עתיק, אז מראים שם בישיבה מסוימת שהרב נותן שיעור, באמצע נכנס כדרכם של כן, תמונות ירושלמיות, תמונות מצב שיעור, נכנס קפצן לקבץ נדבות באמצע השיעור, אז הרב מוציא כסף ונותן לו התלמידים וזה, והוא מקריא את הרמב״ם הזה, זה נפלא מאוד. תלמוד מביא לידי מעשה, כך צורת הלימוד שאתה תעשה את, 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 את המעשה, שזה יוביל לקראת המעשה. זה בצורת הלימוד, אבל הולך ללמוד תורה, זה כבר הולך ללמוד תורה, זה כבר דבר אחר. זה כבר מצווה בפני עצמה, או מצד כבוד, או כפי שנראה בעוד עיקרון. אז ממילא יכול להיות שלכן שמה אנחנו בעצם אומרים שההליכה היא מצד עצמה מצווה, כמו שאולי ראש ישיבה אמר ואור שמח, רומז לזה שגדול שימושה יותר מלימודה, או מסיבות אחרות, כתוב בגמרא בברכות דף סמך ג' שיש מושג של תלמידי חכמים שמהלכים מעיר לעיר וממדינה למדינה, אז משהו שההליכה ללמוד תורה זה עצמו צורת תלמוד תורה, אבל זה לא צורה של לימוד בפועל שמביא לידי מעשה, זה צורה של הליכה שיביא לידי לימוד ואחר כך לימוד לידי מעשה. אז בלימוד יש לימוד מביא לידי מעשה, וזה לא נקרא הפסקה, אבל בהליכה עצמה, אם אתה תפסיק למצוות, לא תהיה הליכה. אז דבר כזה באמת עוסק במצווה, פטור במצווה. זה הדגש פה וזה התירוץ על הקושיה של האחרונים. ואני יודעת, יכול להיות פה נקודה נוספת, יותר עמוקה. כתוב, אם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. מה פירוש ויחזור לתלמודו? אז שוב, מורי ורבי הרב ווטנר זצ"ל אמר פה וולט נפלא, אבל פחות או יותר אומר את זה גם הרב סולובייצ'יק ברשימות שיעורים פה. מה זה יחזור לתלמודו? הפירוש הוא ככה. היחזור לתלמודו זה פשיטה. אם אדם יפסיק את המצווה, אז מה, הוא יתבטל? ודאי, יחזור לתלמודו. הרמב"ם אומר פה יסוד, הרמב"ם אומר פה כאילו תנאי. מתי אדם עוסק במצווה, סליחה, עוסק בתורה, יפסיק מהתורה ויעשה מצווה, רק כשמובטח לו שיכול לחזור לתלמודו. זאת אומרת, אין פה ביטול של תורה, אין פה התנתקות והכירה של תורה. אני אמרתי פעם שזה תורת ההסדר. כן, עוסק במצווה ויחזור לתלמודו. זה ממש כך זה בנוי. אתה עושה מצווה ומפסיק מתלמוד, אבל יחזור לתלמודו. אבל מי שעוד לא מספיק חזק כדי לחזור לתלמודו אחרי שהוא עשה את המצווה של הצבא, אז באמת הוא פטור. אז תלמוד תורה כנגד כולם. יחזור לתלמודו. היחזור לתלמודו זה תנאי בהיתר להפסיק מהמצווה תלמוד תורה. וזה לא רק מצד צורת המצווה. אני אומר כאן מהלך אחר קצת. יחזור לתלמודו. גם ברב סולובייצ'יק משמע שזה הכיוון. זה קשור גם כן להפסקת לעשות אישה כאשר הוא לא יכול ללמוד. יש בזה עריכות, לא כאן המקום מתי להתחתן, גם זה סוגיה שנוגעת אלינו. אבל שוב, זה כל המצוות האלה יחזור לתלמודו, לא שריחיים בצברו ולא יוכל לעסוק בתורה. יחזור לתלמודו, יחזור לתלמודו זה תנאי בעשיית המצווה. אז ממילא סתם לא קשה. אז יכול להיות, מתי נאמרה הלכה הזו שאדם מפסיק ללמוד תורה לעשות מצווה, ולא אומרים בזה עוסק מצווה פטור המצווה, זה רק כאשר יכול לחזור לתלמודו, אבל כשהוא לא יכול לחזור לתלמודו, כשהוא לא יכול לחזור לתלמודו, כאשר תהיה פה עקירה ויהיה פה ביטול, אז באמת אנחנו לא אומרים שיפסיק תלמוד תורה. אז מתקיים התוספות שאמרנו, שהוא מבטל, הוא מבטל את המצווה הראשונה, זה כולל ודאי גם תלמוד תורה, אז באמת הוא יהיה פטור מהמצווה השנייה. הולך ללמוד, מה זה הולך ללמוד? הולך ללמוד, הפירוש אם הוא לא ילך, אם הוא לא ילך, אז לא יהיה לו תורה, או לקופים לא תהיה לו אותה תורה. אני רוצה פה לומר עוד יסוד. הרמב״ם סבור כנראה, כך הוכיחו כבר אחרים, מין שאפילו בשולחן ערוך הרב, זה כבר כתוב בהלכות תלמוד תורה. הרמב״ם אומר פה הלכה נפלאה, היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה. יש לו בן שגם רוצה, ויש כסף לשכר לימוד, או לאבא או לבן. מי ילמד? כתוב, הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד, יותר ממנו, בנו קודם. ואף על פי שבנו קודם לא יבטלו. כלומר, שהוא ילמד בדרגתו. שכן מצווה עליו ללמד בנו, כך מצווה ללמד את עצמו, כן? אבל בכל אופן, אם הוא לא יתבטל, ובכל אופן יהיה פה לימוד יותר טוב בישיבה, אצל הרב הזה לבנו, ויש כסף רק לשכר לימוד אחד, ייתן לבנו אם הוא נבוא משכיל ממנו יותר מה שלו עצמו. מה רואים מפה? רואים פה ברמב״ם שיש מושג של תלמוד תורה באיכות, כלומר בתוצר הסופי גם. גם זה תלמוד תורה. אדם שהולך ללמוד תורה, למה הוא הולך ללמוד תורה? או שאין לו תורה פה בכלל, או שאין לו את אותו רב שממנו הוא חפץ ללמוד, שלא מכל אדם, כל אדם זוכה ללמוד. זה הפירוש. יוצא שאי הליכה זה יגרום לביטול של מצווה. ביטול מצווה זה מצב שהוא לא יחזור לתלמודו, גם באיכות, גם אם יש לו תורה. אז זה הפשט ברשי, שלכן בקאי גוונה זה יותר מלמוד תורה, סתם לא מפסיקים, אבל מפסיקים למצווה. אבל ללכת ללמוד תורה, שזה היחיטימציה, השכיחה, שהוא הולך כדי או להגביר את האיכות או לאפשר בכלל את הלימוד, אז היא הליכה או פגיעה בהליכה, זה באמת יגרום לביטול. יש פה עוד מה לדון בשיטת רשי בדין תרוד, יש פה קושי ברן על משמר מתו, אבל זה כבר לא נספר.